רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שלנו יחסנו לאן, והפעם אנחנו עם נושא שקרוב מאוד לליבנו ואנחנו לא גאים בזה. אנחנו רוצים לדבר על חשבונאות ופנקסנות במערכת היחסים הזוגית.
וגם על ויתורים ופשרות, שאני מרגיש שאני עושה הרבה.
כן, נכון.
את מרגישה שאת עושה ויתורים ופשרות בקשר שלנו?
מה נראה לך?
לפי איך שאת מביטה בי עכשיו בכעס, אז כן.
אני חושבת שאי אפשר לחיות יחד שני אנשים בלי ששני הצדדים יעשו ויתורים ופשרות.
אז פרסומת ומתחילים.
היי, זה עידן מעושים רפואה. אני בטוח שרובכם הגדול שמע דבר או שניים על פסוריאזיס. סטטיסטית, מתוך 250,000 החולים במחלה הזו בארץ, יש מבין המאזינים כעת מי שחולה או חולה במחלה הזו, או לפחות מכיר מישהו שסובל מהמצב הרפואי הזה. אבל עד כמה באמת אנחנו יודעים על פסוריאזיס? עד כמה אנחנו יודעים על האור שלנו?
אור זה לא דבר אחד, זה בעצם כמו עוגת שכבות. ומה שיפה באור זה שבעצם אפשר לראות המון דברים באור שהם ביטוי למשהו פנימי. סימני גרד על האור למשל אפשר ללמוד מהם דברים.
הצטרפו אליי לפרק מיוחד על מחלת האור פסוריאזיס, אשר מוגש כשירות לציבור על ידי חברת ינסן. חפשו את עושים רפואה ביישומון הפודקאסטים החביב עליכם. נשתמע.
אנחנו הבאנו לכאן היום את עמיתי מגד, שהוא ראש התוכנית להכשרת מטפלים זוגים ומשפחתיים במכללת תל חי, וגם מחבר הספר להיות ראוי, ועוד כמה ספרים, זה הספר האחרון שלך, אלן, מה העניינים עמיתי? אתה, יש לך טענה מאוד מאוד מעניינת, שבעצם אנחנו לא צריכים לוותר ולא צריכים להתפשר כשאנחנו חיים בזוגיות.
נכון. כמעט כולם אומרים, הסבתא שלנו אומרת, וההורים שלנו אומרים, והרב אומר, ופסיכולוגים אומרים, יש איזה רב אחד שיש לו, הוא אומר, אני אגלה לכם שלושה סודות על זוגיות טובה. ואז כאילו כולם מחכים, מה שלושה סודות? והוא אומר, ויתורים, ויתורים, ויתורים.
לגמרי, שמעתי את זה לא אחת, והרבה זוגות שמחזיקים הרבה שנים אומרים, אנחנו מחזיקים מעמד כי אנחנו יודעים לוותר אחד לשני, ולהתפשר, ולא להיות עקשנים. שהעקשנות זה נחשב לדבר הכי קשה, לעמוד את שלך בכל מחיר, זה נחשב לדבר שמפרק זוגיות. ואתה בא ואומר ההפך.
כן. השאלה היא, לוותר על משהו קטן, אני לא יודע מה, על איך, מה אנחנו אוכלים היום, או כל מיני דברים כאלה, כן, סבבה, מצוין. אבל לוותר על דברים משמעותיים, על דברים, על האמת שלך, זה הרסני, לא פחות מהרסני. עכשיו, זה נורא נורא טבעי ששני בני זוג נפגשים ביחד ויהיה ויתורים ופשרות. כלומר, נגיד, אתה נפגש עם פאולה, ואתה אוהב מוזיקת רוק רגיל.
אתה ממש קרוב, אני אוהב מוזיקה רועשת, וזה לא יישמע בסלון שלנו מאז, בעשר שנים האחרונות, היא לא מרשה לי לשמוע את המוזיקה שאני אוהב בסלון, אני אומר, שים אוזניות.
בוא נגיד שאתה אוהב שלושה סוגי מוזיקה. רוק רגיל ורוק כבד ולא יודע מה, וגם מוזיקה ישראלית. ובוא נגיד שהיא אוהבת אופרה וג'אז, וגם אוהבת מוזיקה ישראלית. אז כשאתם מפגשים ביחד, אז שניכם שומעים מוזיקה ישראלית, זאת אומרת, שניכם, בתחילת הקשר, זה מאוד טבעי ששני בני הזוג ידגישו את מה שהם משותף, והתעלמו איזשהו זמן ממה שלא משותף. אבל אז בפנים, כאילו, אתה אומר, וואלה, כבר שנה לא שמעתי מוזיקת רוק. זה סתם דוגמה.
דוגמה מעולה.
דוגמה מעולה, את אומרת.
כי אנשים, זה כאילו מרחיק את זה מהדברים היומיומיים שפחות ברורים, אבל זה ברור שאנחנו בהתחלה, כשהיינו ביחד, היינו אומרים, וואי, איך הטעם שלנו דומה, יואו, איך שנינו אוהבים את דיוויד בואי.
ועכשיו כל פעם שהיא שם בוחרת מוזיקה בשאפל שלה, אני נגנב.
הוא מחבל לי אותה, בלי לשאול.
אני אומר לה,
איך את יכולה לשמוע את זה?
לא, בלתי אפשרי. וכשאני עושה משהו, אומר, תחבא את הרעש הזה. ומכניסתי לסטרס, אז באמת הנה.
ואולי זאת ההזדמנות דרך אגב להתנצל בפני סוזן וגל כל הפעמים שליון סתם לך את הפה בלי לשאול אותך.
אני אפילו לא יכול למנות את מספר הלהקות שלא נשמעות בבית שלנו ולא בצדק, למרות שהן מצוינות.
מה שאני אומר זה שבעצם במשך תקופות ארוכות בני זוג עסוקים להזיז הצידה את כל מה שמייחד אותם ולהדגיש את מה שמשותף, אבל זה מחיר נורא נורא, יש סרט כזה מטופש עם ג'וליה רוברטס, שהיא לא יודעת אפילו איזה חביתה היא אוהבת, איזה ביצה היא אוהבת, ואז בסוף הסרט היא אומרת, אקס בנדיקט, תפוס את הקלה, משהו כזה.
וואלה.
משהו ישן ישן. אז כאילו, כל מערכת יחסים, היא מתאימה את הביצים שלה, בהתאם לבן זוג שלה, והיא אוכלת את החביתה בדיוק כמו שהוא רוצה. ובסוף הסרט היא נזכרת במה היא אוהבת.
ולמה הבאת את הסרט הזה בעצם?
כי זה נורא מאפיין בני זוג, וזה בסדר בתקופה הראשונה, שאנחנו נהיה עסוקים במה המשותף. אבל זוגיות צריכה להתחיל לגדול, ולהכיל מתישהו גם את מה שלא משותף.
את השונות.
את השונות. ואם היא לא מכילה את השונות, אז אנחנו לא אמיתיים. אני אתן שלושה סיפורים, בסדר? סיפור אחד של המורה שלי, קוראים לו דיוויד סנאר, שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך אותו, הוא מספר את זה על עצמו ועל אשתו. כשהוא נפגש איתה, הוא אמר לה, תדעי לך שלא יהיו ילדים. אני לא הולך להביא ילדים לעולם. והיא אמרה לו בהתחלה, בסדר, היא לא הייתה צעירה, זאת לא הסיק אותה. עברו 10 שנים, 36 היא הייתה או משהו כזה, ומשהו בפנים מתחיל לבאור בתוכה ואישה, והיא רוצה ילדים, היא רוצה ילדים. והיא, כמה שהיא רוצה להזיז את זה הצידה, והיא גם יודעת, הרי הוא אמר לה מהתחלה, הוא לא הסתיר, הוא אמר לה מהתחלה, אז היא כאילו אמורה להסתיר את זה, אבל היא לא יכולה, זה בוער בה בתוכה. והיא אומרת לו את זה, והוא אומר לה, אבל אני עברתי לך מהתחלה, אין, זה לא הולך להיות פה, אנחנו לא הולכים להביא ילדים. ועובר עוד תקופה ועוד תקופה, והיא מסתכלת עליו ואומרת לו, אני לא יכולה להתכחש לזה יותר. ומצד שני, אני לא רוצה להכריח אותך לעשות משהו שאתה לא רוצה. ואין לי מושג מה אנחנו עושים, רק תדע, זה פה. אני לא יכולה לוותר על זה ולא מתכוון לוותר על זה. אחרי כמה זמן היא גם אמרה לו, כל בוקר שאני בולט את הגלולה נגד הריון, אני מכניסה רעל אליי, כי אני שונאת את הגלולה הזאת, כי אני יודע... אז תדע לך שאני לא הולכת לבלוע את הגלולה הזאת יותר. אני לא יודעת מה אתה הולך לעשות, אני לא יכולה להכריח אותך ואני לא רוצה להכריח אותך, אבל אני לא יכולה להיות לא נאמנה לעצמי, אני רוצה להיות נאמנה לעצמי. אז בסדר, אז הם עושים מין אוראלי, והם עושים מין קנדומים, ועוברים כמה חדשים, וכבר נמאס לו ממין אוראלי וקנדומים, והוא אומר לעצמו, הוא אומר, מה, אני אפגר? אני עכשיו אביא ילד בגלל שאני לא רוצה בגלל שאני נמאס לי מזה. והוא אומר, הוא מתאר אותה מאוד בכבוד, והוא אומר, היא הייתה מאוד ישרה, מאוד שקטה, היא לא אמרה לי שאני חייב משהו, אבל היא לא ויתרה בשום פנים ואופן על האמת שלה. וזה הכניס אותי, הוא מספר, לאיזה מין טרמול. אני כמה חודשים, הוא אומר, אני הייתי בסערה בתוכי. ובסוף הסערה הזאת, משהו נולד בתוכי, ופתאום אמרתי לעצמי, רגע אחד, אולי אתה סתם נאחז באיזה דגל שהוא לא מתאים לך כבר עברו 10 שנים, ואולי זה כן יכול להיות נזה. ופתאום עלה לי רעיון, פתאום ראיתי את זה באור חדש, ואמרתי לה, יאללה, הולכים על זה. והיום הוא מאוד מודה על זה. זה סיפור אחד.
Happy end.
שנגמר ב-happy end. עכשיו אני אספר סיפור שלא נגמר ב-happy end. אותו דבר, גם כן, הגבר אומר לאישה, אין מצב, והוא יודע שהייתה לו ילדות איומה, והוא יודע שהוא יהיה הורי מחורבן, והוא אומר לה, אין מצב, אני לא הולך להביא ילדים לעולם. ואחרי כמה זמן, עכשיו, האישה שלו היא לא כזאת חזקה, כמו האישה של דיוויד סנאר, והיא מוותרת. והוא מסתכל עליה ורואה שהיא מוותרת. הוא רואה שהיא... הוא בא אליו ואומר לה, אני קולט שאני הסוהר שלך. אני קולט שבעצם בגללי, בגלל האהבה שלך אליי, את לא הולכת לממש את הדבר שאת כל כך כל כך חשוב לך. ואני רוצה להגיד לך שאני לא מוכן להיות במקום הזה. אני לא מוכן להתעסק, ומצד שני, אני לא מוכן להביא ילדים לעולם. אז אני נפרד ממך.
וואו.
ואני אספר עוד סיפור מהקליניקה שלי. גם הבעל אמר לאישה שלו, אין ילדים, ולא רק שהיא נכנסה להיריון, היא נכנסה להיריון עם תאומים. ואז הוא אמר, את יודעת מה? בסדר, סבבה. תאומים, נגמור עם הסיפור, בבת אחת יש לנו 2, אבל מבטיחה לי שלא יהיה יותר שום דבר כזה. היא אומרת לו, מבטיחה, 2, סבבה. עכשיו מסתבר שזה בן אדם עם חרדות היסטריות, והוא קם 3-4 פעמים בלילה בהיסטריה שהילדים קרא להם משהו. הוא לא סתם לא רצה להביא ילדים לעולם, כי הוא פשוט בן אדם נורא נורא חרד, והוא ידע שהוא יהיה חרד. הוא אוהב את הילדים, הוא מת על הילדים, אבל הוא כל הזמן בחרדות. זה פשוט מכניס אותו למצב בלתי אפשרי. עוברות 3.5 שנים, ומה לעשות? הגברת רוצה עוד ילד. היא אומרת לו, אני יודעת, הבטחתי, אני יודעת שהבטחתי, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת מה לעשות, אבל אני נורא רוצה, אני נורא רוצה. הוא אומר לה, את עושה עוד ילד, אני עוזב את הבית, לא מעניין אותי שום דבר, זה לא הולך לקרות, אני מתגרש ממך, זה לא הולך לקרות. הם באים לטיפול. עכשיו, אני בטיפול, זה טיפול מבוסס מובחנות. בטיפול מבוסס מובחנות, אני עסוק בלעזור לו להיות נאמן לעצמו, ולעזור לה להיות נאמנה לעצמה. מה שאומר שהקונפליקט לא נרגע.
אלא להפך, מתעצם.
מתעצם. אני אומר לה, את לא תוכלי לחיות עם עצמך, אם את תוותרי על משהו כל כך חשוב. ואני אומר לו, אתה לא תוכל לחיות עם עצמך אם תוותר על משהו כל כך חשוב. ואני ממש עוזר להם להכיר מי הם ומה הם ומה חשוב להם.
והתהליך... אז אתה עוזר להם בעצם להיפרד.
התהליך הולך, התהליך נהיה יותר ויותר קשה, והם כבר לא שוכבים אחד עם השני, והם כועסים, וזה זוג שנורא נורא אהב, נורא נורא אהב אחד את השני. ואז, במקביל קורה סיפור כזה, היא הולכת לרופאה, והרופאה בודקת אותה, ואומרת לה, רוב הסיכויים שאת לא תוכלי להיכנס להיריון, כי יש לך משהו בשחלות. והיא מרגישה שזה קשור, היא מאמינה בגוף נפש, והיא אומרת, זה קשור לזה, זה בגלל שאתה, זה קשור לזה. כאילו, אני מאמינה, אני מרגישה שהגוף שלי מדבר. ועובר איזשהו זמן, והרופאה בבדיקה נוספת אומרת לה, זהו, את לא הולכת להיכנס לרעיון. זה מה שהולכת, את לא יכולה. אז הם מתחילים לשכב. מי נכנס לרעיון? זה היה, הם כבר עזבו אותי, חצי שנה אחר כך הם באים אליי, היא נכנסה לרעיון, והוא זועם, הוא זועם, הוא פשוט, הוא מטורף, הוא מזעם. אני אומר לו, אבל גם אתה היית שם. כאילו, מה, לא היית שם? הוא אומר, כן, אבל הרופאה אמרה שזה לא יהיה, ואני לא מוכן. הוא אומר, אני עוזב את הבית, זהו, אני עוזב את הבית. אני אומר, תשמע, אתה שם לב שאתה עבד לחרדות שלך? הן מנהלות אותך. זה לא שאתה לא רוצה ילד, זה שאתה כל כך מבוהל מזה שהחרדות. תתעסק עם החרדות, תטפל בחרדות שלך. לא מעניין אותי שום דבר, ואנחנו מתעסקים עם הנושא הזה, והוא עוזב את הבית, נמצא איזה חודשיים מחוץ לבית, בזמן שהיא בריון, משבר רציני. בינתיים החברים שלו אומרים לו, שמע, אתה מפגר, לך לטיפול בחרדות, והוא הולך לאיזה קבוצה שמטפלים בחרדות, והוא קצת נרגע, והוא חוזר הביתה. ככה נגמר הסיפור השלישי.
בעצם אתה אומר שהנושא שאנחנו מדברים עליו הוא ויתורים ופשרות, אני רוצה להבין את הקשר של זה לפנקסנות, אבל לפני זה, השאלה שלי, אני חונכתי, שאם את רוצה שהזוגים שלך תחזיק מעמד, אז אל תהי צודקת, תהי חכמה, ואל תמיד תתעקשי על כל דבר, כי אם תתעקשי על כל דבר, הזוגיות שלך תתפרק. ואתה אומר, כן תתעקשי על מה שחשוב.
על מה שחשוב, כן. על מה שלא חשוב, אל תתעקשי, באמת זה מיותר, אבל מה שחשוב...
לא תמיד יודעים להבחין מה חשוב ומה לא חשוב, האם זה דבר שהוא שווה להתעקש עליו או לא. איך אפשר לדעת?
התהליך הזה שבו אנחנו מוכנים להיות בקונפליקט ומוכנים לשהות בתוכו, הוא התהליך שבו אנחנו מתחילים לעשות את ההבחנה בין, זה כמו הדשים, אנחנו מוצאים את הדשים המקולקלות. זה הבירור הזה, הפנימי, מה חשוב לי ומה לא חשוב לי. כאילו, בכל אחד מהזוגות האלה בעצם עובר תהליך של בירור של מה חשוב לו ומה לא חשוב לו, והם מוכנים אבל להיות בתוך הדבר הזה.
אבל אתה אומר בעצם, יש מצב שמישהו מתעקש סתם?
כן, בטח. אני אומר שאנחנו צריכים להיות מוכנים לסט תקופות של קונפליקט, ולא להיות מבועלים ממנו. כלומר, כאשר אני אומר לבני זוג, להיות נאמן לעצמך זה top priority, זה משמעותי, וזוגיות ארוכת טווח לא יכולה לשרוד אם אתה לא נאמן לעצמך. כלומר, אם אתה לא נאמן לעצמך, אז אתה מתחיל להיות בפגרסיות ובחשבנות. זה מה שאתה עושה.
לא הבנתי. איך זה קשור? מה, איך הבנת? אני לא הבנתי.
אני, נגיד אני ויתרתי על משהו משמעותי. אם אני ויתרתי על משהו משמעותי, אני הולך עכשיו לעשות לך חשבון על כל דבר. כל הזמן אני הולך לעשות לך חשבון. אני חושב שזוגות מגיעים לטיפול ומספרים על החשבונות הקטנים שלהם, בשעה שמאחור אני תעומד עניין רציני.
היא לא שתפה כלים, הוא לא פינה את הזבל, הוא לא הסיע את הילדים.
בוא, אני אתן לך דילמה, אני לא יודע, תגידי לי אם זה אינטימי מדי. לנו היו שני כלבים ושלושה חתולים. ואז פאולה אמרה, כל חיי חלמתי על פודל. ובמקרה מישהו משחרר פודל.
מה זה משחרר? מישהו עם פודל בן... פודלית בת 10 רוצה לזרוק אותה.
יפה. אני רוצה לקחת אותה. ואני אמרתי, אין מצב, מכיוון שאני זה שיוצא עם הכלבים לטיול פעמיים עד 3 ביום, אני לא רוצה את הפודלית הזאת. ונחש מה? היא יושבת לי על הברכיים עכשיו
רק
פה.
רק רצה זהו, בדיוק, אני רוצה להגיד למאזינים שהפודלית הזאת כרגע יושבת על
הברכיים. הברכיים שלי, ואני זה שמוציא אותה, והיא רבה עם כל השכונה, והיא נובחת ומהירה אותי בלילה, הפודלית הזאת.
והוא כל הזמן מסתובב בבית ואומר, ביץ', ביץ'.
ואני מוכן לבעוט אותה למי שרק ירצה.
ליאון, לא לדבר ככה, not in front of the children.
היא מלקקת אותי תוך כדי שאני אומר את זה.
עכשיו תגידי, מה המחיר שאת משלמת על זה, שהכרחת אותו לעשות משהו שהוא לא רוצה?
מה המחיר שאני משלמת על זה? שהוא כל היום מסתובב בבית ואומר, לא רציתי אותה, לא רציתי אותה, לא רציתי אותה, לא רציתי.
ואני, היה רגע, עכשיו באמת, היה רגע שאמרתי, אוקיי, זה אני יכול עכשיו להגיד, תשמעי, אני יוצא מהבית, כשהפודלית הולכת, תגידי לי אם אני חוזר. ולא עשיתי את זה.
רגע, אבל אני חושבת רק אני חייבת לציין ליאון, שהוא בסוף הסכים שהיא תישאר, זה לא שהבאתי אותה ללא רצונו.
לא, 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 אני ויתרתי, לא הסכמתי.
זה החווה.
הסכמה זה תהליך שבן אדם עובר עם עצמו. אני ויתרתי. ויתרתי.
אמרת לי שתישאר פה, רציתי לכתוב.
אני ויתרתי כי הבנתי שאין לי ברירה, כי כבר הבנות, כבר הגייסת גם אותם לתוך הסיפור, ויצרת משוואה לא
חוקית. היא עושה את זה עם הבנות ביחד.
בוודאי, היא יצרה משוואה לא שווה, ואני מודה שכל בוקר כשאני מתעורר ויוצא לטיול עם הכלבה הזאת, יחד עם שני הכלבים האחרים שאותם אני מחבב יותר, אני סובל. כי זה הוכחה לזה שלא עמדתי על חוט השדרה שלי בבית.
האם אפשר רגע להגיד משהו גם?
כן.
מה שקורה זה שהרבה פעמים, ככה זה מרגיש לי, כשליון אומר על משהו, כי אני אמרתי לו, בוא נפרסם מדעה ונמצא לכלבה הזאת בית. אז הוא אומר לו, אז ויש תישאר פה כבר. ואז הוא עושה החלטות כנגד איזשהו כוח פנימי שלו, ואז אחר כך הוא מאשים אותי שהוא עשה את ההחלטה הזאת. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו עושים החלטה שיש בתוכה ויתור. כי אנחנו מבטרים באופן שחלטני, כי אנחנו רוצים למען כולנו עושים איזה שהם ויתורים, כמו שאמרת, גדולים וקטנים, לפעמים הם חשובים, לפעמים הם פחות חשובים. אם אני למשל מוותרת על כל מיני דברים, אני מוותרת על משהו והחלטתי לוותר, אז אני משחררת את זה הרבה פעמים. ובגלל זה אני לא מצליחה להבין, אם ויתרנו על משהו, אם ויתרת על משהו, אם ויתרתי על משהו, אז למה צריך כל הזמן להעלות את זה וכל הזמן להזכיר את זה בכל פעם שאנחנו...
רגע. את עושה גם פנקסנות. אבל תענה לה על השאלה.
יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת באמת זה שאני מוותר, שלם עם זה, שלם עם הבחירה שלי, באמת משחרר. עכשיו, אם אני לא משחרר, אז יש, שוב, זה גם מתפצל לשניים. אחד, זה שבאמת העניין הספציפי הזה הוא מה שמציק לי, ואני מרגיש מחורבן עם זה שהסכמתי למשהו שהוא לא מתאים לי, והשני, שזה בכלל על סיפור אחר לגמרי. אולי זה על עצם זה שאת מחליטה החלטות בבית. זה לא קשור בכלל לכלבה, אלא קשור לזה שזה זה הסמל לזה שאת דומיננטית, ויש כמה סמלים כאלה, זה שלושה כאלה, וכל פעם הם צצים ועולים. ואז הייתי בכלל מטפל בזה.
אוקיי, הנה, בוא נעלה על זה. באמת, יש תמיד צד אחד, אני טוען שלרוב זה אנשים, שהן מחליטות יותר. הן קובעות סדר יום בצורה יותר דומיננטית, אתה יודע, אני לא אגיד, לא אחליל, אבל יש צד אחד שיותר קובע. צד שני שהוא טיפה יותר וטרן.
זה לא שאתה יותר וטרן, אם אתה פחות רוצה לקחת החלטות,
אז... לא, אני רוצה לקחת החלטות, פשוט אז את באה ואני מבין שזה או להיכנס איתך לאימות, בוא נגיד את זה ככה, יש אנשים שיותר קל להם להיכנס לאימות, ויש אנשים שיותר קל להם לוותר, אוקיי? וזה דבר שלדעתי מוכרע באיזשהו שלב ביחסים, נגיד בבית שלנו, אני אגיד שאני מרגיש, יכול להיות שאני טועה, את מרגישה שאת מוותרת הרבה, כי אני מרגיש שאני מוותר יותר. אני מרגיש שאני מוותר, מעניין אותי לדעת אם את מרגישה שאת
מוותרת. אתה מרגיש שאתה מוותר על דברים מהותיים?
מה זה הדברים מהותיים? בוא, יש ויתורים שאני עושה, והם לא פשוטים לי. למשל, פאולה לא אוהבת שאני יוצא לבלות בלילה באזורים של ברים ומועדונים.
מה?
מה זה מה?
מאיפה הוצאתי את זה?
מאיפה הוצאתי את זה? מהפעם ההיא שחזרתי מאוחר.
פעם אחת.
ואז התבאסת מאוד עד כדי איומים קשים.
וואו, ליאון, זה כל כך לא, אני נורא אוהב שאתה יוצא עם חברים שלך, אין לי שום בעיה עם זה. מה זאת אומרת?
הוא עכשיו העביר את הכלבה, רק שתדעו.
כן, זהו, הוא העביר את הכלבה.
זה אקטינג אאוט.
מאיפה זה יוצא עכשיו? בחיים שלי לא אמרתי לך לא לצאת.
לא משנה, אני נותן את זה כדוגמה תיאורטית. נגיד, היא לא אוהבת שאני מנגן בגיטרה. אחד הדברים שעושים לי הכי כיף בעולם, זה לשבת, מה את נחנקת?
אני רוצה לתקן, אני לא אוהבת שאתה מנגן בגיטרה באמצע הסלון, כשאנחנו יושבים ומדורבים בסלון, אני אומרת לו, לך לחדר עבודה שלך לנגן. למה אתה חייב לנגן באמצע הסלון כשאנחנו משחקות, מכינות ארוחת ערב, מכינות שיעורים, ואתה מתיישב במקום הכי מרכזי בבית לנגן? לך לחדר.
שאני אמשיך על שורת הדברים שאסור לי לעשות בבית בשעה ש... רגע, אני בכוונה... פאולה, תני לי לסיים את השאלה.
איזה מוזר, אבל למה אתה לא הולך לנגן בחדר? אתה לא...
אבל זה, אנחנו מדברים על זה שבחלל הציבורי שלנו, כן? יש אותך שמחליטה יותר, ואני עכשיו, אני רוצה לא לקחת את זה למקרה הפרטי שלנו, אלא למקרה באופן כללי שכל אחד מהמאזינים שלנו עכשיו יודע, אם הוא בצד הוותרן או לא.
דווקא המקרה הוא חשוב.
כן.
אתה רוצה לנגן בסלון עם גיטרה, בגלל שאתה אוהב לנגן בגיטרה, או בגלל שאתה רוצה שכולם יקשיבו?
אין לי שום עניין שכולם יקשיבו.
היא עושה
לך, היא מעודדת אותך, אני רואה את העידוד הזה ואני מתעלם ממנו.
אהה! עלו עליך.
לא עלו עליי בכלל.
כי אני לא מבינה, אני כאילו בעולם שלי, אם אני רוצה לעשות פעולה, אני לא חייבת לעשות אותה באמצע, איפה שהילדות אוכלות ארוחת ערב.
לא, רגע, זה לא זה. זה אנחנו חוזרים עכשיו, לצורך העניין, אני אעמיק בדוגמה.
אבל יש לי, אז רגע, אני רוצה לשאול שאלה על הדוגמה הזאת. למה אתה לא עובר לחדר לנגן כשאני אומרת לך, לך לנגן בחדר?
אני יכול לעבור לחדר, ואז אתה תבואי לחדר ותגידי, אליון, אתה יכול בבקשה לעזוב את הגיטרה, ולבוא ולעזור לי במטבח?
זה כבר השערות, זה כבר הנחות, קרה לא פעם אחת. לא קרה מעולם.
אבל השאלה, אם אתה רוצה לנגן בגיטרה, בגלל שמה שחשוב לך כרגע זה הביטוי העצמי שלך, או שאתה רוצה לנגן בגיטרה בגלל שמה שחשוב לך זה שיקשיבו, היא שאלה נורא חשובה, זה חלק מהבירור הזה. נגיד אתה תלך הביתה עם השאלה הזאת, ותברר לעצמך את זה, ונגיד שאתה תגלה, נגיד, שבאמת מה שחשוב לך, שזה לא סתם בסלון, כי אתה רוצה שיקשיבו, ואתה רוצה שאפילו אולי ימחאו כפיים. האם אתה יכול לבוא ולהסתכל ולהגיד, את יודעת למה בסלון? כי אני רוצה שתקשיבו. בגלל זה אני רוצה לעשות את זה בסלון. ואת יודעת מה? זה חשוב לי הדבר הזה. עכשיו, היא לא חייבת להסכים איתך, היא לא חייבת ללכת איתך, אבל אם אני עומד מאחורי הדברים שלי, מאחורי מה הדבר הזה שאני רוצה, שהוא חשוב לי, ואם זה חשוב לך, ואם תגלה שמה שחשוב לך זה לנגן, זה לא חשוב לך אם מקשיבים או לא מקשיבים, אז אתה, לא יהיה לך בעיה, תגיד, יאללה, אני הולך לחדר השני, נגן בחדר השני, מה? אין שום בעיה. זה סוג של בירור כזה.
אבל אתה מוצא שנגיד, כשאנשים באים אליך לקליניקה, יש צד אחד שמרגיש שהוא מוותר יותר.
אל תעבור לכללי, בוא נשאר במקרה הספציפי הזה.
באמת? חשבתי שאת רוצה שכל הפרק של הפודקאסט הזה יהיה מאוד כזה מדבר לכולם, ושלא נפתח הדברים אישים.
אבל בוא, אנחנו באמצע סוגיה.
אבל אני אומר שאני מוותר מלא פעמים, מלא פעמים.
על מה? תן לי.
שאני רוצה שניסע לחול עם 3 מזוודות ושני טרולי, ואת מביאה עוד מזוודה ועוד 2 טרולי, ואנחנו משלמים אוברווייט. אני רוצה...
אני גם ככה, גם אצלי זה ככה.
ואני לא רוצה שנקנה משהו, נגיד, היינו בחול, והיא החליטה שהיא קונה 3 קריות לסלון, שזה דבר שתופס חצי מזוודה. ואנחנו צריכים לקנות עוד מזוודה, ולשלם עוד מזוודה, רק בגלל שהיא רוצה 3 קריות לסלון, שאפשר למצוא רק באיזה אתר רחוק. ואני אומר לה, לא. והיא אומרת לי, באמת? אוקיי, אז בוא תראה איך אני קונה את זה מול הפרצוף שלי, מעבירה את הכרטיס אשראי עם חיוך זדוני, למה להרגיע? למה את מסמנת לי להרגיע? קודם עודדת.
לא, כי אתה צועק פשוט במיקרופון.
כי הצבנת אותי. ואני אומר, אני מוותר על עצמי מלא פעמים.
את יודעת את זה שהוא מוותר? אני אעשה לכם קצת טיפול
סביב פה. אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת?
כן.
אני חושבת, שאני לא אדבר על גברים ואנשים באופן כללי, אני חושבת שליון משליך עליי את השיקול דעת המשפחתי, כלומר לפעמים הוא יגיד, אני סיימתי להרוזת שלי, אני לא צריך יותר מקום, כי אני צריכה להרוזת של הבנות, את שלי, את של
לא, אבל בלי קשר לזה, בקשר...
אני מעדיף שלא תארזי. פשוט אם אני ארוז דברים, תגידי, לא לקחת מספיק מכנסיים, לא לקחת מספיק זה, את תקחי תיק לרחצה שבגודלו הוא טרולי שלם, אז זה לא קשור, יש שיקולי דעת שהם שונים בינינו.
זה שאתה כל כך הרבה מוותר, האם זה גורם לה להתאהב בך ולהתאבסות ממך? לא. אז למה אתה עושה את זה?
שאלה טובה.
שאלה מעולה.
כי אני בן אדם שבמהות שלו, אני חושב שהרבה זוגות יכולים להזדהות עם זה, הרבה אנשים יכולים להזדהות עם זה, שאני לא אוהב אימותים. לא אוהב את המצב הזה של קונפליקט.
כן, בדיוק.
ואני יכולה לדבר פה עם קצת, אני מודה שאני אכניס קצת עניין מגדרי, נשים מוותרות ולא עושות מזה כזה עניין, כי מגיל קטן הן יודעות שהן צריכות לוותר.
על מה את מוותרת? בבקשה, בואי, אני הצעתי ויתור.
קודם כל, עכשיו ויתרתי על לסיים את המשפט. אבל אני לא רוצה לוותר.
הנה לא ויתרת.
הנה לא ויתרתי, בדיוק. אני חושבת שנשים במהותן, כלומר, אני, שיקול הדעת שלי, אם יושבים כולם בסלון ועושים דברים, אני לעולם לא אחשוב לבוא לה באמצע הסלון.
לא, אבל תתקשרי לאמא שלך מהספיקר ותשימי את זה באמצע, בזמן שלי אין שום עניין לשמוע את השיחה שלך ושל אמא שלך, וזה לא אכפת לך.
אבל עוד לא סיימתי את המשפט.
יפה, הנה.
אז אני חושבת שאני אתחיל את המשפט הזה מההתחלה, אני חושבת שנשים במהותן, למשל החשיבה, לא יודעת אם נשים, אבל נגיד אני, החשיבה שלי היא כזאת, אם אנחנו צריכים להגיע לאירוע בשבע, אז אני בשש יגיד, בואו נצא, וגם אם לא הספקתי להתקלח ולא הספקתי להתאפר, אז אני קודם כל אכין אוכל לבנות.
זה לא מאפיין נשים.
זה לא מאפיין נשים?
ממש לא.
אז אותי זה מאפיין, אני קודם כל אחשוב על הילדות צריכות אוכל לדרך, הילדות צריכות שתייה לדרך, עד שאני אסיים לארגן את כל מה שצריך בתור אימא, רק אז אני אחשוב על עצמי, ואם אני לא אספיק על עצמי, אז אני אצא.
זה הסיבה אבל... שאת עצבנית, כי אבל... את מבטרת לא, על עצמך, ואת לא, לא מובחנת, לא. אבל... אבל זה לא אותו דבר, את לא מבטרת בשבילי.
לא, אני לא מבטרת בשבילך
בכלל. אני מבטר בשבילך כל הזמן, בשבילה...
אבל זה תקבלי... בדיוק מה שאני רוצה להגיד, שמבחינתי אני לא מבטרת בשבילך, אני מבטרת בשביל הבנות שלי. אתה, אם אתה תוותר שיעור טניס, כי אני עובדת, ואתה צריך להיות עם הבנות, מבחינתה ויתרת בשבילי. כלומר, הוויתורים בשביל הבית, הוא חושב שהם בשבילי. בשבילי הוויתורים בשביל הבית, זה מובן מאליו.
אבל תראו מה קורה פה, זה בדיוק מה שקורה. שניכם בטוחים שאתם מוותרים המון, נורא נורא המון, וזה עשה משהו כל כך נפלא לזוגיות שלכם, כל הוויתורים האלה?
ממש.
מאיפה מגיע הרעיון הזה שוויתורים יעשו טוב לזוגיות? זה לא.
אבל אני,
זה לא.
אתה יודע מה?
להפר.
יש זוגיות?
רגע, עוד שנייה.
כן.
דווקא הזוגות שבהם, הזוגות עם הכי קשיים, שהכי כועסים אחד לשני, שניהם מרגישים שמה זה מוותרים. מה זה, אני מוותר ומוותר ומוותר ומוותר. אז מה זה אומר? מה זה אומר? האם זה אומר שוויתורים עוזרים? לא, אני לא רואה שוויתורים עוזרים. אני רואה שאולי ויתורים על דברים מסוימים עוזרים, אבל אני לא חושב שוויתורים על...
מה אתה אומר? היא אומרת לי, לך מהסלון, אל תנגן גיטרה, אני לא, לא בא לי, אני נשאר פה. כן? זה נקרא לא לוותר?
אני אומר אם זה חשוב. אם זה חשוב לך, שכולם יקשיבו לך.
לא חשוב לי. אז אני לא מודה בזה. אז אני הולך לנגן לחדר, אני הולך לשעה לנגן עכשיו.
כן, בדיוק.
כי זה מה שבא לי עכשיו, זה מאוד מרגיע אותי, ואני צריך להירגע.
כוכבית?
אחלה.
והוא אומר, אני עכשיו זה מה שבא לי, אבל יש, להכין ארוחות ערב, לרדת עם הכלבים, לעזור לבנות לחנות, לעזור להם להכין שיעורים. אני בכלל לא יחשוב מה בא לי לעשות, עד שכל הדברים האלה לא יעשו כמו שצריך. כי אני בן אדם מבוגר, וברור לי שיש לי שתי ילדות לספק להם את הצרכים.
ראית כמה פאסיב אגרסיב במשפט אחד? היא בן אדם מבוגר ואני ילדותי.
לא, לא קשור אליך.
רוצה לנגן בגיטרה, האם אמרתי שאני רוצה לנגן שעה?
לא, זה לא קשור אליך.
מספיק לי 10 דקות, תני לי את השקט שלי 10 דקות, ואחרי זה אני אבוא ואני אעשה כלים. לא.
אבל זה לא קשור אליך, דרך אגב לא דיברתי אליך, דיברתי, אני בן אדם מבוגר, ולכן אני...
מבטרת מלא.
לא, זה לא מה שרציתי להגיד. אני בן אדם מבוגר, ולכן כשאני חושבת מה צריך לעשות, אז אני, ככה אני כלומר, אוקיי, יש צרכים של הבית, יש צרכים של הילדות, ואז יש את החשקים והנאות שלי. אני באוטומט חושבת עליהם רק אחרי שסיימתי עם כל ה-to-do list של מה חייב לעשות היום, כי אני אולי נורא נורא רוצה לשבת עכשיו לכתוב, כי אני אוהבת לכתוב סיפורים, אבל השעה 7 בערב, ואם הבנות לא יאכלו עכשיו ולא התקלחו, אז זה לא, אז הם לא הלכו לישון בזמן, ויש מחר בית ספר. אז אני אפילו לא אחשוב, מה בא לי עכשיו לפאולה?
אבל את מדברת פה על תוכן, ואני רוצה לדבר יותר על באמת, איזה מין מערכת יחסי נוצרת.
אוקיי.
נגיד, בוא ניקח זוג שהגבר רוצה מדי פעם, לנסוע בטיולי ג'יפים עם החברים שלו, למדבר.
בכיף.
ובסוף שבוע. הוא דווקא סבבה לו שהיא תבוא, אבל היא לא רוצה לבוא. ויש להם 3 ילדים, אחד קטן שאי אפשר לקחת אותו בטיולי ג'יפים, אבל את שני הגדולים יותר הוא לוקח. הקטן נשאר איתה. עכשיו, נורא נורא ברור שהיא זאת שנותנת את האישור. אם הוא ילך לזה או לא, הוא צריך לבקש ממנה את האישור, הוא לא בא ואומר לה, אני נוסע, אלא הוא בא ואומר לה, אפשר, והיא, כשהיא הגיעה לטיפול, אז היא אומרת, דווקא בשנים האחרונות אני יותר נדיבה, ואני יותר נותנת לו אישור. אבל זה עדיין נורא ברור שהיא זאת שנותנת את האישור, זה לא...
מכיר מלא זוגות כאלה.
נכון?
שהגבר אומר, חברים שלי, אנחנו לא כאלה? איזה סרט את חיה. אני, לפני שאני מחליט עם חברים שלי מה לעשות, כולנו אומרים, טוב, נבדוק עם אנשים שלנו, ונחזור.
אבל זה לא קשור לאנשים.
זה ממש חבל שאתם לא יכולים לראות את זה, חבל שזה רק מוקלט, הפנים שלהם של...
אז אני אומר לך, אני וכל החברים שלי, נגיד, לפני שאנחנו קובעים חזרת נגינה, שאנחנו נפגשים מנגן, או נפגשים לראות משחק, כולם אומרים, טוב, אני אבדוק עם האישה, ואני חוזר אליכם.
צריך שיקול דעת. אני בפנים, בן אדם שיש לו שיקול דעת בתוך הסיטואציה.
אז הנה, אומר... רגע, בואי ניתן לעמיתי להגיד, אוקיי, אז הנה, מקרה קלאסי, הגבר רוצה לצאת לטיול ג'יפים, מבקש אישור מהאישה כל פעם.
כן.
והיא נדיבה במרכאות.
והיא נדיבה קצת יותר בזמן האחרון. עכשיו, אני שואל אותה, מה את חושבת ש... נגיד את משחררת, את מתפטרת מהתפקיד, של להיות זאת שמפקחת עליו ומחליטה אם הוא זה, ונותנת לו לעצמו, הוא יחליט אם הוא הולך או לא ילך. מה זאת אומרת? הוא ילך כל שבת. כן? אז את אומרת לי בעצם שכל שישי שבת... הוא יעדיף להיות עם חברים שלו ולא איתך. כן? אז את באמת רוצה להיות עם גבר כזה? שבאופן טבעי, אם הוא יהיה אמיתי, הוא לא ירצה להיות איתך, הוא רק ירצה להיות עם חברים שלו כל היום בדיולי ג'יפים? לא. אז זה עוזר במשהו? זה שאת תפקחי עליו ותשמירי עליו? כלומר, בעצם, את אף פעם לא מרגישה שהוא רוצה להיות איתך, שהוא בוחר להיות איתך, זה תמיד בגלל שאת החלטת שהוא נשאר. היא אומרת, נכון, אז מה אני אעשה? אמרתי לה, את מוכנה לקחת סיכון? היא אומרת לי, כן. אז הסיכון הוא כזה, את משחררת ורואה מה קורה. עכשיו יש יכול להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהוא מדי פעם ילך, אבל מדי פעם ירצה להיות איתך, ואז את תדעי שהוא נשאר בבית.
מרצון.
הוא, מרצון, מבחירה. הוא רוצה להיות איתך, ויהיה לך את ההרגשה הפנימית הטובה הזאת שהוא בוחר בך. אפשרות שנייה זה שבאמת תגלי שאת צודקת. האם לא כדאי לגלות את זה? לדעת את זה? ואולי תחליטי שאת לא רוצה להיות איתו.
מעולה לזוגיות, מעולה לזוגיות. עכשיו יש ילדים.
רגע, רגע, שנייה, 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 עוד לא, רגע, שנייה. אני מגיע לילדים, מיד מגיע לילדים. היא אומרת, יאללה, סבבה, אני מוותרת. הוא נוסע אחרי שבועיים לטיול ג'יפים, ובטיפול שהם חוזרים, אז היא אומרת, קרה משהו שלא קרה 15 שנה. הוא צלצל אליי מהנגב, מהדרך חזרה, ואמר לי, אני מתגעגע אלייך. היא אומרת, הוא לא אמר את זה אף פעם. היא אומרת, בפעם הראשונה הרגשתי ש... הוא מתגעגע אליי, כי אף פעם הוא מתגעגע אליי, כי הוא תמיד צריך להילחם על זכותו ללכת, ותמיד צריך את האישורים שלו.
הוא תמיד כועס, נכון?
הוא תמיד כועס.
מכיר את זה?
כן.
יכול להיות מצב שיש מישהו שלא משנה מה, הוא תמיד מרגיש שהוא הקורבן?
אוי, זו שאלה מניפולטיבית.
לא, אני שואלת באמת.
אבל תענה לה.
כי נגיד, אני אגיד לך...
תיאורטית, את שואלת תיאורטית.
אם מישהו פה, נגיד בחדר,
אני יכולה להגיד...
באופן תיאורטי, הוא לוקח את עצמו כקורבן.
נגיד יום שבת הזה, אני מרצה מ5-7. והוא אמר, אז אני לא אנגן, בגלל שיש לי, יש לך... אמרתי לו, מה פתאום, תנגן? נראה לך שתוותר על נהיגה, תביא את הבנות שיהיו איתי בהרצאה, ותלך לנגן. עכשיו, אני הבן אדם, אני אחרי אומרת, מה פתאום שיוותר על מה שהוא אוהב? ואז אני אומרת, אבל בראש שלו, עדיין יש איזה דמות שלא נתת לי לעשות דברים, בחיים לא אמרתי הולכת לנגן, לפעמים יש לי פעילות, אני לוקחת איתי את הבנות לפעילות, כדי שהוא לא יצטרך לוותר על הנהיגה, ואז אני מתבוננת בו.
נגינה, איזה נהיגה, הייתי מרוב להט, את אומרת
שטו. לא, 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 ואז אני אומרת לעצמי, אני מתבוננת כאילו בהשתאות, ואני אומרת, הבן אדם הזה, שכשיש לי עבודה בשבת בערב, אני אקח איתי את הבנות לעבודה, זה לא כל כך, רגע, לסיים, לא, עכשיו אני אסיים את המשפט אחרי שצעקת שעה. אני אקח איתי את הבנות רק כדי שהוא לא יוותר על הנהיגה.
נגינה.
אם קבעתי עם חברות, אני אבטל את הפגישה כדי שהוא לא יבטל את הנגינה. אם לא מצאתי בייביסיטר, תמיד אני אבטל את הפגישה כי אני לא מוכנה שהוא יוותר על הנגינה. ומהמקום הזה, הוא עדיין חושב שאני לא נותנת לו... ואני אומרת, איך יכול להיות, באיזה עולם של אימג'ים, כאילו אני מבחינתי, במהות שלי, ב-80% מהפעמים שקבעתי עם חברה, ביטלתי ביום של הנגינה, כי אני בחיים לא אבקש ממנו לוותר על הנגינה, לוקחתי את הבנות לעבוד, והוא עדיין בחוויה...
טוב, הבנו, את חוזרת על המשפט
בלופ. לא, אבל הוא עדיין בחוויה שלא נותנים לו, שלוקחים ממנו, שלא מרשים לו, ואני שואל את עצמי, איך זה יכול להיות?
אני רוצה לחזור לשאלה ששאלת מקודם, ואז אני אחבר את כל הסיפור הזה ביחד. שאלת, מה עם הילדים ומה עם הבית? זה השאלה שהיא שאלה אחר כך. היא הייתה מבסוטה נורא. זאת עם אשת הג'יפים, הייתה נורא מבסוטים מהסיפור, אבל היא אומרת, אבל מה עכשיו? כאילו, היא תיארת עצמה כמוך, אני רואה מה שקורה, אני מסתכלת מה שקורה, ואני רואה מה שקורה, והוא לא רואה מה שקורה. לא רק קשור אליי, קשור גם לבית. ואז אני אומר, לא. אתה יודע, בן אדם מבוגר, הוא לא בן אדם שעושה מה שבא לו. אני לא מדבר פה על... כשאני מדבר על לא לוותר, אני לא מדבר על לא לוותר על מה שבא לי, אני מדבר על לא לוותר על הרצונות העמוקים שלי. וחלק מהרצונות העמוקים שלך, אני מקווה, אמרתי לו, אני מקווה שחלק מהרצונות העמוקים שלך זה שהמשפחה שלך תפרח והילדים שלך יהיו...
להיות נוכח עם הילדים.
ולהיות נוכח עם הילדים וכל זה.
לעשות רגעי כיף משפחתיים.
בדיוק. אז זה המקום שבו אני מצפה שבן אדם מבוגר, שהאישה שלו מפסיקה לנהל אותו, הוא מסתכל על הסיטואציה בעצמו, ולוקח לעצמו את התפקיד של להסתכל על הסיטואציה ולראות, רגע, מתאים, יש ילד חולה, אין ילד חולה, כל הסיפור הזה. הרבה פעמים האישה כל כך בטוחה שהוא אף פעם לא יעשה את זה, שהיא ממשיכה להיות בתפקיד של המפקחת, אבל כשהיא מפסיקה להיות מפקחת, אז זה נופל עליו חזרה, אחריות, כלומר הוא צריך להיות מבוגר להסתכל. זה חלק מהעניין. זה לא, שוב, אז אני לא מדבר פה על... אני לא מבטר ואני עושה מה שבא לי, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הסתכלות עמוקה על הרצונות שלי, וחלק מהרצונות שלי זה להיות עם הילדים שלי, וחלק מהם זה גם לנגן בגיטרה, או ללכת לטיול ג'יפים.
אני מעולם לא חשבתי שהוא לא רוצה להיות בבית, וגם אני, בגלל זה נורא מעניין אותי מאיפה החוויה שלו באה, מעולם, אני כל פעם שהוא אומר, אני אומרת לו, צא עם חברים, אני לא, מעולם לא הייתי מהאנשים האלה של אל תצא עם חברים.
אני רגע על הפרדה ג'נדריאלית, בין נשים גברים, וקצת סטריאוטיפי. אבל יש משהו, ביום שבו נשים נהפכות לאימהות, שהן מציגות איזשהו ויתור עצמי, למען הילדים, שהוא כאילו פנימי אצלם, הרבה נשים, שהן אומרות, אני עכשיו, זהו, אני בשביל הילדים. ואני מוותרת על עצמי בשביל הילדים, ומצפות שהגבר יישר קו, ויוותר באותה מידה על עצמו, למען הבית והילדים. והרבה גברים עושים את הוויתור הזה, לא בגלל שהם
מאמינים בו.
מאמינים בו, אלא בגלל שהם צריכים להשוות את הסטנדרט, או להיות מעורבים באותה מידה בוויתור המשפחתי. ואז קורה, אני חושב, שהרבה פעמים מוצגים הוויתורים, הדברים נגיד שאני אומר, רגע, אני ימי שבת, פעם בשבוע, רוצה לעשות משהו לנפש שלי, וללכת לפגוש חברים ולנגן. זה גם מפגש חברתי, וזה גם בשביל הנפש שלי, וזה אני אוהב. והיא אומרת, חבוב, אני מבטרת על מלא דברים, אז גם אתה צריך לוותר על דברים מדי פעם. מצד שני, כשהיא הולכת לפגוש חברות,
אז אני רוצה להגיד לך שאם אתה...
אני מציגה את זה כי אני חייבת, כי אני כל היום מבטרת, וזה,
יש
פה פנקסנות.
אז אני רוצה להגיד לך שאם אתה תתחיל לבחור בחיים של מובחנות, שזה אומר בדיקה עצמית, מה באמת מדויק לי ומה נכון לי, והתעקשות על מה שחשוב, לא על שטויות, אבל התעקשות על מה שחשוב, היא לא בהכרח תיתן לך אישור על זה, והיא לא בהכרח תשמח. זה חלק מהעניין.
ואז יהיה קונפליקט.
כן. יהיה קונפליקט. אני חושב שזוגיות בריאה זה זוגיות שיש בה קונפליקטים, על פני השטח, ואתה מסתכל לה בעיניים ואומר לה, זה חשוב לי, ואני יודע שאתה הולך לחוס על זה, וזה חשוב לי.
סבתא שלי הייתה אומרת, אם תמשיך להתעקש, אז אתם תתגרשו, זה מה שקורה לכל הצעירים היום. כשאתה רואה את סטטיסטיקת הגירושין, הרי ברור שהרבה שם נובע מזה שאנשים לא מבטרים אחד לשני.
לא, 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 אני חושב שהרבה יותר, הסיכוי שצליחה, אם אתה תהיה, כל מה תוותר ותוותר, הסיכוי שתגרש יותר גדול.
כי אז נורא לולדת הפנקסנות על שטויות.
כן, כי אתה תרגיש מלא מלא זמן שאתה לא נאמן לעצמך, ושאתה לא אותנטי, ואתה מרגיש שאתה מריר, ואחרי כמה זמן פתאום אתה תגיד לה, אני עוזב, והיא לא תבין מה קרה, למה זה, כי אף פעם לא דיברתם על זה ממש עד הסוף, אבל משהו בך מרגיש שאתה לא חי את החיים שלך, ואתה לא אוכל את החביתה שרצית, אלא אתה אוכל כל הזמן את החביתה לפי, ואת הסלט לפי מה שהיא רוצה, ואתה לא, אתה.
אז אני מרגיש באמת שהרבה מאוד זוגות נמצאים בפנקסנות הזאת, גם אם היא לא מדוברת, היא נמצאת שם מתחת לפני השטח, ויש ציפיות. אז השאלה היא איך מתחילים? איך מתחילים לפתוח את הר הגעש הזה בלי לפוצץ?
אחד הדברים שלפתוח את הר הגעש הזה, זה להפסיק את העיסוק במה נכון ואיך צריך להיות. איך גבר אתה אמור להיות, או איך היא אמורה להיות. אנחנו נורא נורא, ואז אנחנו מביאים את ספרות מקצועית ואת ההורים שלנו וזה, והנה הזוג הזה והנה הזוג הזה, ואלה מתנהגים ככה ואלה מתנהגים ככה, כאיזה עדות לאיך צריך, איך הדברים צריכים להיות. כשאני מדבר פה על מובחנות, אני מדבר על מקום שבו אני נותן את האישור לעצמי. אני לא צריך את האישור של זה נכון לצאת עם חברים או לנגן או משהו כזה, אלא זה מה שאני בוחר לעשות. אז אני חושב שמלא מלא מעריבים בבני זוג, הם רובים של איזה הצטדקויות כאלה, שבהם כל אחד מצדיק את עצמו, דרך כל מיני רעיונות. במקום להגיד, לא, אני לא צריך את ההצטדקויות האלה, אני לא צריך שזה יהיה צודק ונכון.
זאת אומרת, אני לא צריך להסביר למה אני רוצה לצאת עם חברים, אני ולמה לא צריך, אני רוצה לנסוע
לגלל ג'יפים. ולמה זה נכון, ולמה זה יותר נכון ממך, ולמה את שבוע שעבר עשית ככה וככה וככה, אז לכן מותר לי לעשות ככה וככה וככה. אלא אני רוצה לעזור לבני זוג להיות יותר...
אז איך אומרים את זה? קשובים. בלי להיות פנקסני.
זה לא עניין של... איך אומרים? קודם כל זה עניין של איך אני קשוב פנימה וסומך על עצמי, וסומך על עצמי שאני נאמן לעצמי, ומביא את עצמי באופן אותנטי, ומוכן להיות במצב של מתח. עכשיו, מה שאני מוכר פה, יהיה לכם אולי הרבה פחות מתחים קטנים, כל מיני קשקושים כאלה, אבל חלק מהדברים יהיו רציניים. יכול להיות שבני זוג ייפרדו, אני רוצה להיות...
אז זה רע.
למה
להיפרד
זה תמיד רע?
לא, אני חושב שאם אתה אותנטי לגמרי, בוא נגיד זה ככה, הבחור הזה עם הג'יפים, זאת אומרת, הוא רוצה להיות אותנטי, עכשיו זאת שאלה, האם היא בעקבות זה שהוא יותר ויותר אותנטי, היא תאהב אותו יותר או פחות? האם בעקבות זה שהיא תהיה יותר ויותר אותנטית, הוא יאהב אותה יותר או פחות? זה חתיכת שאלה, וזה משהו לבדוק אותו. האם שאני אותנטי בת הזוג שלי אומרת, וואו, זה מה שרציתי, או שהיא אומרת, לא, לא, לא רוצה, תחזור להיות אחורה. אתה יודע מה, אני לא רוצה להיות עם מישהי שמה שהיא רוצה זה שאני אהיה המשרת של הצרכים שלה, אני רוצה עם מישהי שרוצה אותי כפי שאני, ולכן אני מתעקש על להיות אני.
אתה דורש בעצם מזוגות להיות מאוד מאוד אותנטיים, ולראות מה יקרה.
נכון.
ואז אתה אומר, אם זה יוביל לפרידה, אז כנראה שזה לא מה שצריך לקרות.
אני חושב שזה כמו החיים, כל דבר.
מה זה כמו החיים?
אם אתה עובד בעבודה שאתה לא אוהב, ואתה רק מתאים את עצמך לעבודה כדי להחזיק בה, אז אתה סובל, אז אולי עדיף להתפטר, ואפילו אם תהיה לרגע בלי עבודה,
פאול, את מבינה שלפרק הזה של הפודקאסט יהיו משמעויות מאוד מאוד מעניינות על מה שיקרה בינינו מיד אחרי זה?
אבל זה לא מאיים עליי, כאילו, מה זאת אומרת? אתה אומר את זה מבחינת איזו מוטיבציה?
מבחינה הזאת שיהיה לך גבר שהוא הרבה פחות וטרן, ביותר יגיד לך, תשמעי, נגינה, או לצאת עם חברים.
אני כל כך אשמח אם אתה תהיה מחובר לעצמך, ולא כל הזמן תתלה בי את האשמה על דברים שאתה עושה או לא עושה, זה נורא ישמח אותי.
וואו, אז נראה לי ששחררת אותנו פה, אמיתי.
יכול להיות, יכול להיות.
אמיתי מגד, האיש שהאמת היא נר לרגליו.
ככה קוראים לי אמיתי מגד, עם א', כן.
אה, נכון, יפה. ככה נולדת.
אבל באותה נשימה נזכיר שאתה במערכת יחסים שלישית.
נכון.
ו-12 שנים.
מה זה אומר בדיוק? אבל כבר 12 שנים.
נכון, ואני גם, אני לא בטח, אתה תדע איזו מטפלת זוגית שאמרה את המשפט, שבמהלך החיים... אנחנו זקוקים לשלושה פסוגים של פרטנרים, ואם יש לנו מזל, זה יסתכם בבן אדם אחד, שבגיל הנעורים אנחנו צריכים מישהו שירגש אותנו, בגיל ההורות, הפריון, אנחנו צריכים מישהו שיהיה שותף למשק הבית, ובגיל השלישי אנחנו צריכים מישהו שיהיה חבר, ואפשר יהיה לבלות איתו.
נשמע כמו אסתר פרל, יכול להיות שהיא אמרה את זה. באמת, לפעמים זה יכול להיות מישהו אחד, ואנחנו יכולים להשתנות, כלומר, אני מוצא שנגיד בערך שליש מהמטופלים שלי, בסוף התהליך בוחרים, תראה, כל המטופלים שלי באים, וכמעט כולם בתהליכי גירושים.
על סף פרידה.
על סף פרידה. אז אם הצלתי שני שליש זה יפה.
נכון.
ושליש בערך מתגרשים. וזה בסדר, זה בסדר גמור. השני שליש שנשארים, משהו קורה שם, כלומר, מה שקורה שם זה שהם חיים הרבה יותר אמיתיים, הם לא צריכים להתנצל, הם לא צריכים כל הזמן להיות עסוקים במה הוא חושב.
אני מודה ששחררת אותי. תשמע, שחררת אותי פה.
אני שמח.
אם אני אוותר לאבא, זה יהיה מבחירה, ולא בגלל שאני מרגיש שהיא מצפה ממני.
הללויה.
יש סיכוי
ש... חכי, חכי, בואי נראה מה
יהיה. מעולם לא ביקשתי ממך לוותר. זה שאני לא, זה שאתה מחליט החלטה שלא נראית לי, זה לא אומר שביקשתי ממך לוותר. זה שאתה אומר לי שאני הלכתי להעביר ההוצאה, ואתה החלטת בשעת ההשכבה של הבנות להשאיר אותם לבד ללכת לשחק טניס, זה שלא, זה לא מוצא חן בעיניי, זה לא אומר שאני לא מרשה לך, כי אני לא אמא שלך. אני יכולה להגיד לך, לדעתי עשית שיקול דעת מוטעה. אבל זה לא אומר שאני מרשה לך או לא מרשה לך. אני פרטנרית מבוגרת שלך, ואני אומרת לך את האמת, את דעתי, על ההתנהגות שלך.
יפה, אז גברים צריכים להיות יותר בוגרים, זה המסקנה.
גם נשים, גם נשים. זה אותו דבר בדיוק.
זה אותו דבר.
עמיתי מגד.
איזה כיף לך שאתה אף פעם לא רב עם בת הזוג שלך.
איזה לא רב? אני לא רב איתה, אנחנו רבים. אנחנו רבים, לפעמים הדברים רציניים, יש לנו... אבל אני באמת מוצא שהריבים הפכו להיות ריבים של עומק. הם לא סתם ריבים מעצבנים, הם ריבים שיש בהם איזה מהות, ואני יודע תוך כדי הריב שבסוף יצא מזה משהו טוב.
אתה מרשה לי לשאול אותך אם אתה לא מסתיר כלום מבת הזוג שלך, או שזאת שאלה שאסור לשאול את ה...
אני לא מסתיר כלום מבת הזוג שלי, אני חותם על זה, ושולי אומרת שיש לה, שהיא 98.5% לא מסתירה ממני. יש איזה אחוז אחד שאני לא יודע מהו,
וואו, אבל
היא עדיין,
מעניין.
היא עדיין מסתירה אותו.
וואי, זה האחוז הכי מעניין, נראה לי. תודה רבה, עמיתי מגד, ראש התוכנית להכשרת מטפלים לזוגיים ומשפחתיים במכללת תל חי. חפשו את הספר שלו להיות ראוי בחנויות הספרים, נכון?
כן.
תודה רבה לך, עמיתי.
ועכשיו, הפסקה קצרה וחוזרים עם הפתעה. ב-2008, מעל הוואי, הייתה דרמה בשחקים. הייתה טיסה סטנדרטית שהייתה אמורה לנחות בשדה התעופה באי הגדול של הוואי, אבל היא הפסיקה להגיב. מגדל פיקוח ניסה ליצור קשר עם הטייסים ופשוט לא קיבל תשובה. הם ניסו שוב ושוב והמטוס לא הגיב. הוא גם לא נחת. הוא פשוט חלף על פני שדה התעופה והמשיך הלאה, וזה כמובן מאוד מאוד מדאיג. מה קרה פה? הוא נחטף? בסופו של דבר, אחרי שהמטוס עבר 50 קילומטר לכיוון הלא נכון, התברר שמה שקרה זה שהטייסים פשוט נרדמו. שניהם. עכשיו, לא קרה שום אסון, המטוס לא התרסק, הוא פשוט המשיך לטוס כי הטייס האוטומטי עבד. אז הם הסתובבו וחזרו, הבעיה הגדולה זה שפשוט הם הישעו אותם אחר כך. ועדיין, אני חושב שהנוסעים במטוס לא היו מרגישים נורא בטוחים אם הם היו יודעים ששני הטייסים שלהם באותו רגע הם מנמנמים. והאמת שהמקרה הזה אפילו לא בודד. היו לא מעט מקרים כאלה של טייסים שפשוט נרדמו על ההגה. זה דבר שקורה, וכמובן לא תקין. ולכן יש נהלים לטיסות. טייסים חייבים לקבל שנת לילה טובה לפני שהם עולים על מטוס. וזה היה נכון גם לגבי שני הטייסים האלה, אבל מה שהתברר זה שהיה להם זמן לישון, הם פשוט לא ישנו טוב. כי אתם מכירים את זה, שינה גרועה זה לא שינה. אם לא נוח לכם ואתם כל הזמן מתפתלים וככה חצי מתעוררים מתוך שינה, אתם לא באמת ישנים טוב. ושינה לא טובה יכולה להרוס את כל היום אחר כך. אז אם אתם מרגישים לא מרוכזים וחלשים ועייפים לאורך כל היום, או שאתם נרדמים באוטובוס ומוצאים את עצמכם מעל הוואי, יכול להיות שמה שאתם צריכים זה פשוט להחליף מזרן. כי יום טוב מתחיל בשינה טובה, ומזרן טוב יכול לעשות את כל ההבדל. ולגמרי במקרה, יש לי מזרן להמליץ עליו. אני יודע, מפתיע נורא. PandaZZZCOIL זה אתר להזמנת מזרנים שמגיעים אליכם עד הבית, עם ספוג זיכרון שמתאים את עצמו אישית לגוף שלכם, ובד מבסט טמפרטורה שמותאם במיוחד לאקלים בארץ. בקיצור, זה דבר שאתה שוקע אליו ופשוט לא רוצה לקום, זה כזה כיף. כלומר, כל מה שצריך בשביל שהשינה שלכם תהיה שינה אמיתית. וזה חשוב מאוד אם אתם במקרה טייסים, כן? אבל זה מועיל גם אם אתם עובדים מול מחשב, או צריכים לעמוד על הרגליים, או בכל מקצוע אחר. וכמובן, אם אתם מתחרטים, אתם יכולים להחזיר את המזרן תוך עד 100 לילות עם החזר כספי מלא. רק אל תבואו אליי להתלונן אחר כך אם יפטרו אתכם מחברת התעופה שלכם. PandaZZZ, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. אין משלוחים להוואי.
ועכשיו אנחנו מארחים אישיות מוכרת ושואלים אותו או אותה שאלות חודרניות לגבי מערכת היחסים.
חודרניות? איזה מילה מלחיצה.
לא, חושפניות. זה יותר טוב לך?
כן.
גם את זה את חייבת לתקן?
כן.
שלום לנדב בורנשטיין. מגיש
שלום,
חי
שלום,
בלילה.
שלום, אני אביא קצת רוח של פיוס בפודקאסט הזה.
כן, נראה לי, אני חייבת להגיד לך קודם כל, למי שלא חי על הפלנטה הזאת, אז נדב מגיש את התוכנית חי בלילה בקשת 12, וכמה שנים אתה כבר עושה את זה?
עוד מעט שש.
וואו, ואתה בעצם, אתה עוד מעט בעצם עוד שנה מסיים כמו דוקטורט, כאילו, שבע שנים לדוקטורט.
אבל שאליים אני מקבל שנת שבתון.
את זה לא אנחנו הכתובת כמובן.
ואולי הרבה אנשים מכירים אותך כמובן מהטלוויזיה, אבל מעטים יודעים, אתה בזוגיות, עם...
נכון, עם כפיר, כבר עוד מעט 14 שנה אנחנו ביחד.
וואו, 14 שנה? אם מותר לי להגיד רגע, במושגים של גייז, זה 28 שנים?
הרבה יותר, זה חתונת הזהב עוד מעט.
ויש לכם שתי בנות.
נכון, שתי תאומות, עומר ואופק, בנות שנתיים וחמישה חודשים.
אז איך הכרתם?
זאת שאלה מצוינת, כי אני מספר שכפיר התחיל איתי, וכפיר מספר שאני התחלתי איתו, אבל מכיוון שאני מספר את הסיפור.
בדיוק, אנחנו גם לא נגלה לו.
המאזינים שלכם ידעו שכפיר התחיל איתי. יצאנו למסיבה בלימה לימה, וזה מועדון בתל אביב, בימי שני היה שם ליין גייז עם מוזיקת היפופ, וחברה של כפיר ניגשה אליי ואמרה לי, אתה רואה את הבחור הזה, הוא מאוד חם עליך ולא נעים לו, הוא קצת ביישן, וכמובן שהוא היה, כפיר הוא עדיין, הוא הבחור הכי חתיך בעולם, הוא היה הבחור הכי חתיך במסיבה, ואמרתי, יאללה, ברור, וזה, יאללה. ואז כאילו היא אמרה, אבל אתה צריך לגשת אליו, כי הוא ביישן וזה, אז ניגשתי אליו, התחלנו לדבר, והוא רק ירד עליי.
לא נכון.
כן, כן, כאילו, רק... אתה, אני רואה אותך כל הזמן במסיבות, אתה יוצא מלא וזה, כאילו היה כזה וייב כזה, ובסוף אמרתי לו, אז למה בכלל שלחת את חברה שלך לגשת אליי וזה, הוא אמר, בכלל לא ידעתי שהיא הולכת אליך, עשתה את זה על דעת עצמה וזה, אמרתי לו, טוב, אז ביי, וזה, הוא אמר, לא, מה פתאום, רגע, מה הטלפון שלך?
הוא החזיק פסון או שהוא לא היה סגור על עצמו?
ואז הוא לקח את הטלפון וזה, לא, אני חושב שהיה פה בלשונית כזאת, אז זהו, עכשיו, החברה לא מאשרת ולא מכחישה האם נשלחה או לא נשלחה על ידי כפיר, אני כמובן בטוח שהתשובה היא שכן, שהוא רק ניסה לשחק אותה כזה, כי בגלל שהוא כאילו התחיל איתי ורצה לשמור על הפסון, אז הוא כאילו שיחק אותה כזה,
בסוף
יצאנו לדייט ו...
הכרתם טרום עידן הפייסבוק?
נכון.
או הטינדר או הגריינדר, אז מעולם לא הייתם באפליקציות האלה.
נכון, אני אף פעם, כאילו שנינו אף פעם לא היינו באפליקציות, כן.
מטורף.
תגיד רגע, אנחנו דיברנו פה בפרק הזה הרבה על ויתורים.
כן.
אז, הנה, אז... עכשיו דרך אגב, ברגע זה, אני, אתה אמרת לפני שאתה נמצא עם הבנות בפיצה, אחרי שהיית איתן בג'ימבורי, מי מוותר היום? מי מוותר היום?
לא נעים לי לומר שכפיר כנראה בחדר כושר, נכון, מישהו מצפצף פה, נכון, מישהו מצפצף, עשו פה פקק קטן, אז כן, אז בהחלט, אז אני בהחלט ויתרתי על היום שלי בשביל כפיר, אבל זה בסדר, כי אני עובד הרבה בלילות, אז הוא עובד עם הבנות אחרי הצהריים כשאני עובד את זה. אתם יודעים שזה לא שקול, כלומר מי שבעבודה תמיד הרבה פחות קשה לו מאשר מי שעם הילדים.
ברור.
תמיד יותר נכון. קשה מי שעם הילדים, ולא משנה כמה אתה חוזר סחוט מהעבודה, תמיד היה יותר קשה, אגב זה גם נכון. אז כשאני בבית אז אני משתדל להיות עם הבנות ואתם.
תגיד מי, אתם רבים הרבה?
אנחנו לא רבים הרבה, אבל כשאנחנו רבים אנחנו רבים מאוד.
מה זה אומר מאוד?
מאוד, צעקות, צרחות, עצבים, ניסינו שיהיה לנו את הכלל של לא הולכים לישון, ריבי וכדומה, אבל לא הצלחנו עד הסוף.
אוי, איזה כיף לשמוע שעוד מישהו לא מצליח.
תקשיב, אתה מפתיע אותי פה, כי אני חשבתי ששני גברים יכולים להסתדר מה זה טוב ביחד.
תשמע, אני גם חשבתי. העניין לכפיר ממש קשה להירגע אחרי ריבים. אני יותר, אני יכול מאוד להתעצבן, אבל אחרי רגע לשכוח את זה. וכפיר לא, הוא לוקח את זה איתו, וזה קשה עד שזה מרפא ממנו, אבל כן הגענו לאיזו הבנה שצריך לדבר, כלומר, הרבה פעמים עברנו כל מיני סוגים של ריבים בשנים, והרבה פעמים היינו באיזה מקום שבו לא חייבים לדבר על הריב אחרי שהוא קורה, ואז פשוט שוכחים ממנו אחרי כמה ימים.
אתם לא חייבים לדבר על זה?
אז לא, אז מאז שהבנות נולדו, ובכלל אנחנו כן חייבים לדבר על זה, כי לרוב הריבים היום הם דברים מהותיים שקשורים לילדים, לבנות, וזה דברים שכן צריך לדבר עליהם, או בהבדלי קישות, או במערכות יחסים של הבנות עם כל מיני אנשים.
אז על מה אתם רבים בעיקר? על כאילו חינוך, על כסף, על...
אני רוצה להגיד שזה... כמו חינוך, זה באמת הבדלי הגישות שקשורים לבנות, וגם היום-יום. היה לנו שוק מאוד מאוד גדול במעבר בין חיי הרבות לחיי ההורות, כמו שאני חושב שיש לרוב האנשים, אבל אחת כמה וכמה עם תאומות, והרצון עדיין לשמור כל אחד על הקריירה שלו, ושנינו קרייריסטים ועובדים מאוד קשה, גם להיות מאוד מעורבים בחיים של הבנות, וגם לנסות לשמור על איזה שגרה של חיים, שהיא לא רק לאבד את עצמך בתוך החיים של הבנות, השלושת הדברים האלה הם אתגרים ממש יומיומיים, ועל זה אני חושב בעיקר האי הבנות שיש לנו.
שאלה נוספת.
כן.
במה אתה, האם אתה מקנה לו?
שמיעו, קודם כל אני באופי שלי לא קנאי ולא קינאתי אף פעם, וקודם כל לא רק אני אומר, גם שאלו אותו, אני
אין כזה דבר, אין בן אדם שאף פעם לא מקנה.
אני אומר לך, תראי, זה קצת קל לי, כי הייתי הראשון של כפיר.
וואו.
הוא מותר לך לספר את זה מבחינתו?
אני חושב שכן, ואם לא, אז אני אשמע על זה. אבל לא, כן, זה דבר שהוא בסדר, הייתי, כן היו לו כל מיני דייטים קטנים כאלה לפני בזה, אבל מערכת יחסים, הייתי ממש מערכת יחסים הראשונה, אז גם...
אתה מוכן שנקרא לרעיון הזה, הכותרת תהיה הייתי הראשון של כפיר? זה סקופ?
לא, אבל אתה מדבר על מערכת יחסים, כאילו...
כן, כי, לא, אני אגיד למה אני מציין את זה, בגלל שבשנים הראשונות של הקשר שלנו, כפיר היה מאוד מקנה, כלומר, הייתה לו את היכולת לדעת, נגיד היה בן אדם עובר מולנו ברחוב, הייתי אומר לו שלום, הייתה לו תמיד היכולת לדעת אם זה מישהו נגיד שאני עובד איתו, שלמדתי איתו, לא משנה, או מי שהייתי איתו. ובאמת, השלום היה שלום מאוד קר, ככל שהבנתי שהוא יודע לזהות יותר טוב, וזה לא עזר. כלומר, הוא תמיד היה יודע, ותמיד זה היה עניין, כלומר, זה היה איש, ובאמת, זה היה מאוד קשה לו, הידיעה שזה מישהו שהייתי איתו. אבל היום זה כבר ממש אחר, כלומר, אני יודע, אחרי כל כך הרבה שנים, לא יודע, אני חושב שגם הוא כבר לא כל כך מקנה, ואני ממש לא, באמת, פאולה, אני אגיד לך, הוא אוהב מאוד ספורט, הוא אוהב לעשות ספורט, וכל האינסטגרם שלו זה בחורים חתיכים שהוא שואב מהם השראה לתרגילים, ככה לפחות הוא אומר.
זה לפחות הסיפור.
ולי אין שום בעיה עם זה, כלומר, אני באמת, אני לא מקנה, ואני חושב שגם אמור לא כל כך מקנה.
האם אתה חושב שלזוגות חד מיניים יותר קל או יותר קשה לנהל מערכת יחסים כזאת של ילדים ושגרה ו...
לא חד מיניים בכלל, שני גברים.
כן, או שתי נשים גם, לא יודעת.
תראו, אני לא יודע להגיד אם זה יותר קל, כלומר, אני יכול להשוות לחברים וחברות שלי ומה שעובר עליהם ומה שעובר עליי, אבל אני כן יכול להגיד שיש משהו לפחות בחוויה שלי, שהיה מאוד קשה במעבר הזה, עיר הבקות לחיי משפחה, ובחלוקת התפקידים שהיא עדיין פחות ברורה, כמה שנתקדם עדיין במערכת יחסים של גבר ואישה, יש איזושהי חלוקה, ואפילו בחופשות הלידה והענקה, מי יותר אחראי על הילדים, לפחות ברוב המשפחות שאני מכיר, זה עדיין משהו שהוא ברור. אצלנו לא, והיינו צריכים להמציא את זה מחדש, ושוב, שנינו עובדים משרה מלאה, ואף אחד לא רוצה לוותר, אף אחד לא יוצא יותר מוקדם, אז גם את זה צריך להבין ולנסות לפתור. אז אני חושב שלנו, לפחות זה היה מאוד מאתגר, במובן שלא היה מאתגר חברים סטייקים שלנו, אז לפחות בזה זה נראה לי יותר, היה יותר משובח.
טוב, לסיכום. כן. אני רוצה לשאול אותך, 14 שנה, ואמרנו שזה בשעון סטרייטים זה 80 שנה, אז אם, אני חושבת שיש לך את הכבוד הגדול להגיד, אם יש לך איזושהי עצה אחת שאתה אומר לזוג בתחילת הדרך, שזה יעזור למשמור על הזוגיות.
אני אגיד משהו שאני הבנתי דווקא רק בשנים האחרונות, והוא עזר לי מאוד. אני הבנתי שאני לא צריך לצפות מכפיר לאותם דברים שאני עושה. כלומר, אני לא מנהל את הפנקסנות שכן הייתי עושה בעבר, על מטלות הבית, על השקעה, לא משנה מה, כי אם אני יכול לעשות את זה, אז למה הוא לא עושה את זה? והסוד שאני עשיתי זה, אם אני יכול לעשות את זה, אז אני יכול לעשות את זה ושאני אעשה את זה. ואני לא אגיד, אבל אני עשיתי ככה ואני עשיתי ככה, איך לא עשית?
איך עושים את הסוויץ' הזה? נשמע לי, אנחנו צריכים להזמין אותך בתור מומחה פה.
מה זה, אתה בודה? אתה, מה אתה? אתה צדיק?
לא, אני אומר לכם, תשמעי, עבדתי על עצמי מאוד קשה, כי מצאתי שרוב התסכולים שלי מדברים שקשורים למערכת היחסים, היו לא קשורים לדברים שכפיר עשה או לא עשה, אלא לתסכול שלי על זה שאני עשיתי הרבה יותר. והבנתי שאני לא אשנה אותו, ובתאמין אותי שניסיתי בהרבה דברים. אגב, בחלק קצת, אתם יודעים, היו קצת זוזות, בחלק קצת הצלחתי, אבל בדברים שהם מהותיים באופי שלו, והבנתי שאני לא אשנה אותם. אז אמרתי, אז אני צריך לפתור את התסכולים שלי מול עצמי, כי אותו אני לא אשנה. אז אני צריך להיות לא מתוסכל מזה שהוא לא עושה כמו שהייתי רוצה, כי רוב התסכול הוא בהשוואה לדברים שאני עושה.
איזה איש חכם.
מה שאני יכול.
איזה איש חכם ומפותח, אתה תאמין לי.
נדב, אנחנו משחררים אותך לאכול פיצה עם הבנות.
תודה רבה, תודה רבה. כבר פספסתי הכל, אכלו לי את כל הפיצה.
איזה חמודות. אז תמשיך להיות גם אבא מהמם וגם מנחה מוכשר, וגם אתה פשוט אחד האנשים מהצד הטוב של האנושות. תשמור על זה.
תודה, חמודים, איזה כיף. איזה כיף לשמוע.
נשיקות.
שלום עולמי לכולם.
אמן. ביי.
אני
לא מרשה לך לצאת היום. בחיים שלי לא הוצאתי את המילה, אני לא מרשה לך מהפה שלי.
אפשר לעצור את זה פה?
כן.
תודה לכם שהזנתם. אם יש לכם מה להגיד לנו בנושא, אז תכתבו לנו במייל שלנו, paula.leon@gmail.com, ואנחנו כמובן נשמח לשמוע גם מה הרגשתם, גם איך זה פתר לכם או לא פתר לכם בעיות בזוגיות שלכם, וגם משהו שמעניין אתכם שנדבר עליו, תכתבו לנו, ונשמח לעשות את זה בהמשך.
אבל אם זה גרם לכם לעוד מריבות, אז אל תאשימו אותנו, טוב? כי האותנטיות היא הכי חשובה.
נכון, והאמת היא לא אחריות שלנו, תחיו עם התוצאות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.